ברכות דף ה' מתחילים בעזרת השם, ארבע שורות מלמעלה. אמר רבי לוי בר חמא, כשצבא רוצה להשיג מטרה ולהביס את האויב, יש הרבה מאוד טכניקות, הרבה מאוד עיצות, אבל אחד מהדברים שראינו בהרבה מאוד מערכות שעובדים, זה להיות אותו צבא שבוחר את הזמן מתי לצאת למלחמה. אז אפשר להשיג הרבה יותר מטרות. כמובן שצריך תמיד סייעתא דשמיא, ותמיד צריך לשלב עוד כל מיני נתונים, אבל זאת עצה בדוקה ומנוסה בהמון המון מערכות, המון המון קרבות. כשמאדם מגיע לקרב מופתע והוא נגרר, יש הרבה מקרים שהוא לא יצליח להתגבר. האויב המר ביותר של האדם זה אותו יצר הרע, והמלחמה הקשה ביותר זה לנצח אותו. אמר רבי לוי בר חמא, אמר רבי שמעון בן לקיש, יש לי בשבילך עצה טובה איך להתגבר על היצר הרע. לעולם אל תחכה שהיצר הרע יבוא אליך, אלא ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. תשליט את היצר הטוב על היצר הרע, תצא נגדו למלחמה, שנאמר ריגזו ואל תחטאו. תרגיזו את היצר הרע במלחמה, וככה לא תבואו לידי חטא. אם ניצחו, אם זה הספיק, מותר, ואם לאו, אם זה לא הספיק, יעסוק בתורה, וככה בוודאי הוא ינצח אותו. שנאמר, אמרו בלבבכם. מה זה בלבבכם? על התורה כתוב, והיו הדברים האלה על לבבך. אז זה התורה. עם התורה תוכל לנצח את היצר הרע. כמו שהגמרא מביאה במסכת קידושין דף למד עמוד ב', אמר הקדוש ברוך הוא לישראל בניי, אני זה שבראתי את היצר הרע, אל תיבהלו ממנו. בראתי תורה, תבלין לו. אם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמצרים בידו. ניצחו, מוטב. ואם לאו, לא הספיק, מה עושים? יקרא קריאת שמע, וככה בוודאי נצח את היצר הרע. שנאמר, על משכבכם, על קריאת שמע כתוב, ובשוכבך. אם ניצחו, מוטב. ואם לאו, העצה האחרונה שתמיד תעזור, יזכור לו יום המיטה, שאדם יזכיר לעצמו את יום המיטה, שנאמר, ודומו סלע. זה הדומיה העולמית, שזה ביום המיטה, שנזכה לאריכות ימים ושנים טובות. אבל נשים לב, זה לא העצה הראשונה. אם אדם כל פעם יזכור את יום המיטה, אז אמנם אולי הוא ינצח את יצר הרע, אבל הוא יכול להיכנס לעצבות מרה מאוד. הדבר הראשון זה להילחם. הדבר השני, לעסוק בתורה. אין דבר יותר טוב מזה. גם לאכול דבש, וכל דבר ערב ביותר לחייך, לעסוק בתורה, וגם להתגבר על היצר הרע. לא מועיל לקרוא קריאת שמע או מלכות שמיים, רק בסוף, אם אין ברירה, יזכור ליום המיטה. ואמר רבי לוי בר חמא, אמר רבי שמעון בן לקיש, מהי דכתיב, קדוש ברוך הוא אומר, ואתנה לך את לוחות האבן, והתורה והמצוות אשר כתבתי לאורותם. מה החבילת מתנות המכובדת הזאת? אז הוא מפרט. לוחות, אלו עשרת הדיברות, שני לוחות. תורה, זה מקרא, חמישה חומשי תורה, יש מצווה לקרוא בתורה. והמצווה זו משנה, לעסוק במשניות, שהמשניות מדברים על המצוות, משניות, הלכות. אשר כתבתי, אלו נביאים וכתובים, שצריכים לכתוב אותם, והם לא ניתנו בתור תורה שבעל פה. לאורותם זה תלמוד. זה מה שאנחנו לומדים גמרא, שזה הסברות והטעמים של המשניות. אדם לא יכול לפסוק הלכות רק ממשניות, רק מתוך פסקי הלכה. צריך לדעת את הטעם של המשניות, את הטעם של ההלכות, ורק ככה לפסוק הלכות, כמו שכתוב במסכת סוטה, ורש"י מביא את זה פה בדף כ"ב עמוד א', שאלה שמורים הלכה מן המשנה, נקראים מבלי, מלשון בלי, מבלי עולם. צריך ללמוד את ההלכות, אבל גם את הטעמים, את היסודות של ההלכות, ורק אז אפשר לפסוק הלכות. אז לכן זה נקרא, מה שכתוב בפסוק, להורותם, הוראה זה על ידי גמרא, מלמד שכולם, כל החלקים של התורה ניתנו למשה מסיני. בעניין קריאת שמע שהיה למיטה. אמר רבי יצחק, כל הקורא קריאת שמע על מיטתו, אנחנו לא יודעים, לא רואים, אבל יש הרבה מאוד מזיקים סביב לאדם. איך אפשר להתגבר נגדם? בפרט בלילה, כשהולכים לישון. יש עצה טובה מה לעשות. כל הקורא קריאת שמע על מיטתו, כאילו אוחז חרב של שתי פיות. זאת אומרת שאפשר לערוף בשני הצדדים. לקחת את החרב, כמו שיש סכין, בדרך כלל הוא חד מצד אחד, מצד השני הוא לא חד. פה זה חד משני הצדדים. שנאמר, ועל ידי זה הוא כמובן יכול להרוג את המזיקים, הוא יכול להתגבר על המזיקים. שנאמר, רוממות כל בגרונם. על ידי שמרוממים ומפארים את הקדוש ברוך הוא בגרונם, וחרב פיפיות, חרב עם שני פיות בידם לנצח את המזיקים. שואלת הגמרא, מהי משמע? מי אמר לך שזה באמת מדבר פה בכלל על קריאת שמע? אומרת הגמרא, אמר מר זוטרא, ויתאמר רב אשי, מרישא דעניינא, תחילת הפסוק מה כתוב? דכתיב, יעלזו חסידים בכבוד, ירננו על מה? על משכבותם. מה אדם אומר כשהוא הולך לישון? קריאת שמע. ועל זה כתיב בתרי, מיד אחר כך כתוב, רוממות כל בגרונם, קריאת שמע שעל המיטה יש להם בגרונם, הם רוממים את הקדוש ברוך הוא עם קריאת שמע שעל המיטה, וחרב פיפיות בידם, התגברו נגד כל המזיקים. ואמר רבי יצחק, כל הקורא קריאת שמע על מיטתו, מזיקין, בדלים ממנו, לא מתקרבים אליו. שנאמר, ובני רשף, ובני רשף, רשף זה מזיקים כמו שנראה מיד, יגביעו אוף, יגביעו אוף. זאת אומרת, הם פשוט מאוד מתרחקים ממנו. אז ככה, ואין אוף אלא תורה. אוף זה מרמז על תורה. מה הקשר? שנאמר, התעיף עיניך בו, אם אתה סוגר את העיניים, תעיף, הכוונה תקפול. כשסוגרים את העיניים, אז העיניים נכפלות. אז אם אתה כופל את העיניים מהתורה, אתה מפסיק ללמוד תורה קצת זמן, ואיננו, זה פשוט נאבד. צריך כל הזמן לא להסיח דעת מלימוד התורה. עכשיו, כמו שאמרנו, רשף, ובני רשף, אין רשף אלא מזיקים. מה הראיה? שנאמר, מזי רעב ולחומי רשף, מיד אחר כך מה כתוב? וכתב מרירי. כתב מרירי זה שם של מזיק. עכשיו, מכיוון שכתוב לפני כתב מרירי, כתב מרירי אנחנו יודעים שזה מזיק. מה כתוב לפני? זה רשף. אז מי השכן של של הכתב מרירי? מי החבר שלו? הרשף, סימן שהוא כמותו, הוא גם כן מזיק. אז אם כן, מה שכתוב, ובני רשף יגביעו אוף, איך מגביעים את בני הרשף, איך מרחיקים אותם? על ידי אוף, על ידי התורה, שאדם שתעיף עיניך בו ועינינו, אם מסיחים דעת מהתורה, היא פורחת, משתכחת. אמר רבי שמעון בן לקיש, כל העוסק בתורה, איסורים בדלים ממנו. תבין מה מדובר פה. שהשם ישמרנו, אם יש נאמר בעולם העליון, קטרגים. ואדם לא תמיד הצליח לעמוד במשימה שהקדוש ברוך הוא הציב בפניו. ולפעמים מגיעים כל מיני קטרוגים חלילה. ואם חלילה נפסק גזר דין, על איזה שהם איסורים חלילה שלא יבואו, וכבר נפסק, ואין מה לעשות, והאיסורים כבר חלילה בדרך, והבן אדם עוסק בתורה. האיסורים באים, רואים הוא עוסק בתורה, אז הם אומרים כביכול אחד לשני, אנחנו לא יכולים להתקרב אליו, חוזרים חזרה ללמעלה, אין לנו דרך לבוא אליו. פילי פלאימה שזה הכוח של התורה. כל העוסק בתורה איסורים בדלים ממנו, שנאמר ובני רשף. אמרנו מקודם שרשף זה מזיקים, אבל רשף זה גם הכוונה איסורים. ובני רשף יגביעו אוף. אוף זה תורה, אמרנו התעיף אינך בו ואיננו. ואין אוף אל התורה שנאמר התעיף אינך בו ואיננו. אם בן אדם קצת כופל את עיניו והוא מסיח דעת מהתורה, הוא מפסיד את התורה, אז האוף, התורה הזאת, יגביעו את בני רשף. ובני רשף, מי יגביע אותם? האוף, התורה מגביע את בני הרשף. אין רשף אלא איסורים שנאמר, מזי רעב ולחומי רשף. עכשיו, רש"י מסביר שהמילה רשף כתובה לפני כתב ומרירי, לכן אנחנו רואים שזה נדרש לאחריו, ושזה גם סוג של מזיקים. אבל הוא גם כתוב אחרי מזי רעב, שזה איסורים. מיד אחר כך כתוב לחומי רשף. זאת אומרת שרשף זה גם איסורים. אז אם ככה, כיוון שאין רשף אלא איסורים, ומה מגביה אותם ומרחיק אותם מן האדם? התורה הקדושה. אמר לרבי יוחנן, הגעת עד לפסוק ההוא, ובני רשף יגביהו. אוף! אפילו תינוקות של בית רבן יודעים אותו. לא צריך להגיע עד ספר איוב לפסוק ובני רשף יגביהו אוף, כדי לדעת שמי שעוסק בתורה, איסורים בדלים ממנו. לא צריך להגיע לפסוק באיוב, גם אלה תינוקות של בית רבן שלומדים חומש, חמישה חומשי תורה לבד מגיעים לזה. שנאמר ויומר, אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, והישר בעיניו תעשה, בלי התחכמויות, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, מבטיח לנו הקדוש ברוך הוא, כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אז אם כן, אנחנו כבר למדים, אתה עוסק בתורה, הקדוש ברוך הוא ירפא אותך, ישלח לך בריאות, יגן עליך מן האיסורים. אלא, מה הפסוק הזה בא ללמד? דבר חריף מאוד. כל שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. נו, מה קרה? יכול עכשיו ללמוד, אבל אין לו חשק, לא כל כך מתחשק לו ללמוד. איי, קדוש ברוך הוא חלילה מביא עליו איסורים מכוערים ואוכרים אותו. שלא נדע. שנאמר, נעלמתי דומיה. אני שתקתי. החשיתי מטוב. נהייתי בשקט מלדבר דברי תורה. איי, וכאבי נעקר, נהיה כאבים אחורים לו עלינו. ואין טוב אל התורה, שנאמר, הקדוש ברוך אומר, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. אבל החשיתי מטוב, אדם נהיה, התחיל לשתוק, לא דיבר דברי תורה. איי, אז על זה יכול להיות חלילה כאבי נעקר, יכול להגיע מכות אחורות, שלא נדע. הפסוק אומר, הקדוש ברוך אומר לעם ישראל, כי לקח טוב נתתי לכם. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, זה לקח טוב, למה נתת? תשאיר את זה אצלך. לא, אני אוהב אתכם, רוצה לתת לכם את הלקח טוב הזה. רגע, אבל אתה לא מתחרט? הבאת לנו את התורה, אתה לא... סך הכל זה תורה, זה לא... לא, אומר הקדוש ברוך הוא, כי לקח טוב נתתי לכם, מבקש מכם, תורתי אל תעזובו. למרות שבאמת זה לקח טוב, ובאמת אם זה היה לבן אדם כזה דבר, הוא לא היה נותן את זה בחיים לאף אחד, ואם הוא היה חייב לתת את זה למישהו, הוא היה מחכה לרגע שזה יחזור אליו חזרה, אבל המידתי היא לא כמו מידת בשר ודם. אמר רבי זרע ואיתם הרבי חנינה בר פאפה, בוא וראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, אדם מוכר חפץ לחברו. הוא נכנס לחובות, והיה חייב למכור חלילה את הדירה שלו. המוכר עצב, בשמחה הייתי משאיר את זה אצלי. גם אני קונה דירה אחרת, לא יזיק לי שיהיה לי שני דירות. אבל... הלוקח, ולוקח שמח, איזה דירה מרווחת, איזה מרפסת, איזה פה, ממש נהנה. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן. היה לקדוש ברוך הוא תורה בשמיים, ואת אותה תורה הוא נתן לנו. עכשיו אין לו את התורה הזאת כביכול. הקדוש ברוך הוא אינו כן, הוא נתן להם תורה לישראל ושמח, משבח אותנו, רבותיי. כלקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, תשאירו את זה אצלכם. כן, שנאמר, כמו שאמרנו, כי לקח טוב נתתי לכם, תוארתי אל תעזוב. היי, חלילה שלא יבואו איסורים, אמר רב ויתאים, הרב חיסדה, אם רואה אדם שאיסורים באים עליו, יפשפש במעשיו, יבדוק את המעשים שלו, אולי שזה משהו שבגלל זה האיסורים באו עליו. בדרך כלל זה מגיע מידה כנגד מידה. אם מגיעים לאדם חלילה איסורים באחד מהאיברים, שחשוב מה הוא לא עשה בסדר עם אותו איבר וכולי וכדומה. שנאמר, נחפשה דרכנו ונחקורה. ונשוב עד השם. אם אדם פשפש ולא מצא, חיפש במעשה ולא מצא שום מעשה לא בסדר, שבגלל זה האיסורים באים עליו, יתלה בביטול תורה. כנראה שהוא יתבטל מלימוד תורה ולכן הם באו. שנאמר, אשרי הגבר אשר תייסרנו כה, מאושר הוא אותו אדם שהקדוש ברוך הוא מייסר אותו, מתורתך תלמדנו, זה גורם לו שהוא יתחזק בלימוד התורה. אז רואים מפה שאיסורים באים, בגלל שהוא לא התחזק מספיק לפני כן בלימוד התורה. מספרים שהיה פעם איזה ילד נסע עם אבא שלו בדרך לירושלים, ובדרך אבא שלו אומר, תראה בצד ימין יש פה יער. אומר הבן לאבא, אבא, אני לא מצליח לראות את היער, העצים מסתירים לי. אפשר להגיד דבר כזה? העצים זה היער. אז שואלים המפרשים, מה זאת אומרת? בן אדם, באים, לא, שלא יבואו, אבל אם באים על, על האדם חליל האיסורים, והוא מחפש מה לא בסדר במה שהוא עושה, והוא לא מוצא. הוא אומר, לא מצאת, טוב, כנראה זה ביטול תורה. ביטול תורה זה לא נקרא שהוא, שעשית משהו לא בסדר, אה? יש דבר יותר גרוע מלבטל תורה? מה זאת אומרת? אם יש לו ביטול תורה, אז יש לו... מה פה הוא שלא רואה את היער? העצים מסתירים לו, העצים זה היער. אתה לא רואה... מה פה הוא שלא מצאת? אם יש ביטול תורה, אין לך אבון יותר גדול מזה? אומר הגאון מווילנה, לפעמים בן אדם בטוח שהוא בסדר. כי הוא לא למד מספיק בשביל לדעת מה צריך לעשות כדי להיות בסדר. אם באים על העבדה מסורים, מן הסתם שהוא צריך לפשפש במעשיו, אבל אם הוא לא מצא משהו לא בסדר, סימן שהוא לא למד מספיק, הוא לא יודע מה בכלל בסדר ומה לא בסדר, אם הוא ילמד תורה, אז הוא ידע לתקן את דרכיו בצורה טובה. ואם תלה, והוא ראה באמת, והוא לא מצא, הוא לא מבטל אפילו דקה אחת תורה. אשרה ואשרי חלקו. בידוע שאיסורים של אהבה הם, רשי סובר שזו הכוונה, שאין בידו אבון, הקדוש ברוך הוא מייסר אותו כדי להרבות את שכרו בעולם הבא. יותר מהזכויות שלו. שנאמר, כי את אשר יאהב השם, יוכיח. יוכיח זה לשון של תוכחה, של חלילה איסורים שלא יבואו. אמר רבה, אמר רב סחורה, אמר רב הונה. כל שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, מדכאו באיסורים. מביא אותו לידי ענווה, על ידי האיסורים. שנאמר, והשם חפץ, דקאו החלי. הקדוש ברוך הוא חפץ בו, מדכא אותו ומחלי אותו באיסורים, בחולי ואיסורים. יכול, אפילו לא קיבלה מאהבה, זה נחשב איסורים של אהבה, והוא מקבל על זה שכר. תלמוד לומר, אם, בהמשך של הפסוק, אם תשים אשם נפשו. אשם זה אחד מהקורבנות. מה אשם לדעת? אדם לא יכול להביא קורבן אשם, שמכריחים אותו להביא. זה צריך להיות מרצונו. הפיסורים, זה מועיל לאדם רק אם הם באים לדעת. כמה שזה חשוב להגיד את זה לאנשים. אנשים צריכים לדעת שאם מגיעים חלילה איסורים שלא יבואו, אבל כבר בן אדם חלילה יש לו איסורים, שידע לקבל את זה ברצון, לקבל את זה באהבה, כדי שזה יועיל לפחות. לסבור לו בלאו הכי סובל, לפחות שזה ישפיע. זה דבר שחשוב להגיד את זה. חבל שאנשים סתם יסבלו. טוב, ואם קיבלם, אם אדם קיבל את האיסורים מאהבה, מה שכרו? אומר הפסוק בהמשך, יראה זרע, יאריך ימים, ולא עוד, אלא שתלמודו מתקיים בידו, הוא יזכור את הלימוד שלו. תדעו אותו, תגיד, איפה כתוב המאמר הזה בחזל? זה בירושלמי שם, במסכת פאה דף חב ג' הבן אדם יזכור את תלמודו עם הלשון. אומרים שפעם היה אחד מגדולי הצדיקים, רב בבלגיה, בעיר אנטוורפן. היה שם הרב, קראו לו רבי חיים קרייזווירט. כיבדו אותו פעם לברך ברכה בשבע ברכות. הוא ביקש, תביאו סידור. אמרו לו, כבוד הרב, אתה את כל השס יודע בעל פה, מה אתה צריך סידור? אמר להם, כן, אבל אני מפחד שאני אקרא ואקרא 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 ויסיים לגמרי את כל מסכת. המסכת שעוסקת שם בעניין של השבע ברכות, מסכת כתובות, דף ח', מפחד שהוא ימשיך לקרוא, אז אומר, תביאו סידור כדי שנדע איפה להפסיק. כמובן, אנשים שזוכרים את תלמודם, אדם שאיסורים באים עליו והוא מקבל אותם מאהבה, הוא זוכר שתלמודו מתקיים בידו. שנאמר, בהמשך של אותו פסוק, וחפץ השם, כי חפץ השם זה התורה הקדושה, בידו יצלח, היא תשמר בידו. מה נקרא איסורים של אהבה? יש בזה שתי דעות. פליגי בר רבי יעקב ברידי ורבי יחא בר חנינה. אחד אמר, אלו הן איסורים של אהבה? כל שאין בהם ביטול תורה. אם הוא יכול להמשיך ללמוד קביעות שהוא רגיל לקבוע בתורה, סימן שהאיסורים האלה זה איסורים של אהבה, שנאמר, אשרי הגבר שתיאסרנו כאה ומתורתך תלמדנו. זאת אומרת, הוא עדיין ממשיך ללמוד תורה. ואחד אמר, אלו הן איסורים של אהבה? כל שאין בהם ביטול תפילה, שיכול להמשיך להתפלל כמו שצריך. שנאמר, ברוך אלוקים, אלוקים זה שם של דין, של חלילה איסורים, אשר לא הסיר תפילתו וחסדו מאיתי, אפילו בזמן שהוא מייסר, הוא לא מנע ממני את האפשרות להתפלל. אמר לו רבי אבא בריידי רבי חייא בר אבא, רבי יעקב ברידי ורבי אחא בר חנינא, אמר להם, אחי אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אלו ואלו, גם איסורים שיש בהם ביטול תורה, גם איסורים שיש להם ביטול תפילה, שניהם איסורים של אהבה הן, שנאמר, כי את אשר יאהב השם יוכיח. כי את אשר יאהב השם יוכיח, בין כך ובין כך. אלא מה התלמוד לומר ומתורתך תלמדנו? זאת אומרת שהוא יכול עדיין להמשיך לעסוק בתורה למרות האיסורים. אל תקרא תלמדנו, לא שהוא לומד תורה, אלא תלמדנו אותנו. התורה מלמדת אותנו, התורה מלמדת אותנו שהאיסורים ממרקים אבנותם של אדם. דבר זה מתורתך תלמדנו, שמה? קל וחומר משן ועין. מה זה שן ועין? יש דין שאדם יש לו עבד כנעני. מה זה עבד כנעני? עבד שהוא אינו יהודי. היום בזמננו ברוך השם, הקדוש ברוך הוא עשה ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות. היום כבר אין כזה מושג עבדות בכלל, כמעט. אבל בזמן שזה היה דבר נפוץ מאוד, ולכל אדם שחיבט עצמו היה לפחות עבד או כמה עבדים, אז אדם שיש לו עבד כנעני, עבד שהוא אינו יהודי, אז אם הוא פעם אחת בטעות, או לא בטעות, פעם אחת הוא עקר לו שן, או עקר לו עין חלילה, אותו עבד כנעני משתחרר. ככה זה הדין, כמו שכתוב בתורה. אז מה שן ועין שהן אחד מעבריו של אדם? עבד כנעני, היינו עבד לא יהודי, שאם רבו יקע אותו והוציא לו שן או עין, התורה אומרת שהעבד יוצא בהן לחירות. אז איסורים שממרקים כל גופו של האדם, על אחת כמה וכמה שמחפרים לו על האבונות, זה התורתך תלמדנו, התורה שאומרת את המצווה של שן ועין, למד אותנו שאיסורים מחפרים על האבונות של האדם. והיינו דרבי שמעון בן לקיש, דאמר רבי שמעון בן לקיש, נאמר המילה ברית, זה כתוב לגבי במלח, שצריך לא תשבית ברית מלח, השם אלוקיך מעל קורבנך, שצריך לשים על הקורבנות מלח, בבית המקדש, על המזבח, ליד המזבח היה הרבה מלח, כי כל הקורבנות היו צריכים להקריב איתם מלח, כתוב שם את הלשון ברית, ונאמר ברית באיסורים, נאמר ברית במלח דכתיב ולא תשבית מלח ברית, זה הלשון. ונאמר ברית באיסורים דכתיב, אחרי כל הכללות בפרשת כי תבוא, כתוב שם, אלה דברי הברית. אז כתוב גם כאן לשון ברית. מה זה בא ללמד אותנו? מה ברית האמור במלח, כמו שכתוב לשון ברית במלח, מה מאפיין את המלח? הרי זה שמוציאים זה ששמים מלח על בשר, זה מוציא את הדם, ועל ידי זה ממתקת את הבשר. אף ברית אמור באיסורים, איסורים ממרקים את כל אבנותיו של האדם. תניה, רבי שמעון בן יוחאי אומר, שלוש מתנות נתן, מתנות טובות, נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולן לא נתנן אלא על ידי איסורים. אלו הן, תורה וארץ ישראל והעולם הבא. תורה מניין, שנאמר אשרי הגבר אשר תיאסרנו כה, ומתורתך תלמדנו, הוא זוכה למתנה של התורה. ארץ ישראל דכתיב, כי כאשר ייסר איש את בנו השם אלוקיך מייסרקה, מה כתוב מיד אחר כך? יכתיב בתרי, טוב, אבל אחרי האיסורים יש מתנה טובה שמגיעה, כי השם אלוקיך מביאך אל ארץ טובה. העולם הבא דכתיב, כי נר מצווה ותורה אור ודרך חיים, שזה העולם הבא, על ידי תוכחות מוסר, על ידי תוכחות של איסורים שיש בעולם הזה, שממרקים את אבונותיו לעולם הבא. הרמח"ל בספרו דת תבונות לומד מהגמרא הזאת, שזה לא דווקא שלוש מתנות הטובות האלה. הרבה פעמים שאדם רואה איזשהו הסתר פנים מסוים, למשך זמן מה, שיקח בחשבון שיכול להיות שמחכה לו בעזרת השם מתנה טובה. לפעמים הקדוש ברוך מנסה את האדם, ובסוף מתחכה לו מתנה טובה. מי שרוצה, זה ספר דעת, תבונות פרק ה', יכול להסתכל שם בפנים. תנאי תנא קמי דרבי יוחנן. זה היה אחד אמורה שהיה בקי בברייתות, והיה שונה ברייתות לפני החכמים, אז הוא שנה ברייתה לפני רבי יוחנן. כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים, וקובר את בניו, שבניו חלילה מתים בחייו, מוחלים לו בזכות זה על כל אבונותיו. אמר לי רבי יוחנן, ביש למה אדם שעוסק בתורה ובגמילות חסדים נמחלים הבנותיו, הנה יש לי מקור לזה מהפסוק, דכתיב, בחסד, ואמת, יחופר אבון. זה כפרה על כל האבונות. מה זה חסד? זו גמילות חסדים, שאדם גומל חסדים בממונו, שנאמר, רודף צדקה וחסד, ימצא חיים, צדקה וכבוד. עכשיו, יש סמיכות בין חסד לבין צדקה. זאת אומרת שחסד שאדם עושה, הוא נותן צדקה בממונו. ואמת, מה זה? זו תורה, שנאמר, אמת, קנה, תקנה דברי תורה, זה מדובר על דברי תורה, ואל תמכור, דיינו, תלמד תורה בחינם, אל תבקש כסף על ללמד תורה אנשים. אלא אם כן, זה שכר בטלה, או כל הקולות שמובעים בפוסקים. אלא, קובר את בניו, מניין שזה מוכל לו כל אבונותיו. תן אלי אוסאבה, צריך לדעת שרבי יוחנן בעצמו קבר את בניו. יש פה את הרב ניסים גאון, אנחנו נראה את זה בהמשך גם כן. היו לו 10 בנים, וכולם מתו. יש דעה אחת שאחד נשאר, בן אחד. אז אמר לו אהו סבא, אשתו סוד מסכת חולין, דף זין, לפי אחד הדעות, שאהו סבא זה אליהו הנביא. אמר אליהו הנביא לרבי יוחנן לפי אחד מהפירושים. משום רבי שמעון בן יוחאי, מאיפה לומדים שמי שקובר את בניו נמחלים לו כל אבונותיו? עתיה גזרה שווה אבון, אבון. כתיב הכה בחסד ואמת יחופר אבון. וכבר למדנו שזה כפרת אבונות על ידי חסד של גמילות חסדים, על ידי אמת, לימוד תורה. תכפרים האבונות. וכתיב הטעם, כתוב בפסוק אחר, הוא משלם אבון. אבות אל חיק בניהם, זאת אומרת שאם הבנים מתים חלילה באבון אבותיהם, נמחלים לאדם כל אבונותיו. יחופר אבון, מלמד גם על מיטת הבנים, שזה גם כן מחפר על האבון. אמר רבי יוחנן, האיסורים האלה של נגעים, נגע צרת שחלילה יש על האדם, ובנים, אדם שחלילה קובר את בניו, אינם איסורים של אהבה. שואלת הגמרא, ונגעים לא? נגע צרת זה לא איסורים של אהבה? ותניא ברייתא, כל מי שיש בו אחד מארבעה מראות נגעים הללו, הפסוק אומר, שאת או ספחת או בערת, מי שיש בו או שאת או בערת, מה זה ספחת? יש מה שנקרא נספח. דיינו, ספחת זה התולדה. שאת והספחת של השאת, בערת והספחת של הבערת. זאת אומרת, יש ארבע מראות נגעים. יש אזק השלג, יש כמו צבע של סיד שהיה בהיכל, יש כצמר לבן ויש כקרום ביצה. אז כל אחד שיש בו חלילה את אחד מארבעת מראות נגעים הללו, אינן אלא מזבח כפרה, הנגעים האלה מחפרים לו על אבונותיו. כמו שמובא גם כן במסכת ערכין על שבעה אבונות בנגע צרת, אחד מהם מה שמפורסם, הלשון הרע. אז אתה רואה מפה שזה כן איסורים של אהבה? אומרת הגמרא, לא, זה משהו אחר. מזבח כפרה, אהבו. זה באמת מחפר. אבל איסורים של אהבה, לא אהבו. זה לא נקרא אבל איסורים של אהבה. זה תירוץ אחד. והיא בהתאם, מה יש הבדל? מה שאמר רבי יוחנן, שזה לא נקרא איסורים של אהבה, לן, מדובר בארץ ישראל. רבי יוחנן היה בארץ ישראל. אז שם, הערים היו קדושות, ומי שהיה מצורע היה משתלח מחוץ לעיר. היה לו ביזיונות. אז באמת זה לא איסורים של אהבה, מה פתאום? מה שלמדנו בברייתא, שזה נקרא מזבח כפרה וזה איסורים של אהבה, זה לאלה בחוץ לארץ, שהם לא צריכים לצאת מחוץ לעיר, כי העיר לא מקודשת, אין לו ביזיונות, זה רק באמת איסורים של אהבה וכפרת אבונות. לפי זה יוצא שאיסורים של אהבה וכפרת אבונות זה היינו הך. והיא בהתאם, התירוץ נוסף, באמת מדובר בחוץ לארץ, שהמצורע לא משתלח מחוץ לעיר, אבל מה שכתוב בברייתא שזה איסורים של אהבה, מדובר בצנאה שנגעים באים לו במקום מחוסה שבגופו. וזה לא נראה, אז אף אחד לא יודע שהוא מצורע. איסורים של אהבה. מה שאמר רבי יוחנן שזה לא איסורים של אהבה, זה בפרהסיה שחלילה יש לו נגע במקום לא מחוסה בגופו, ואז יש לו ביזיונות, זה לא איסורים של אהבה. שואלת הגמרא על רבי יוחנן, בסדר, אמרת נגעים ובנים אינם איסורים של אהבה, אז לגבי נגעים סידרנו את העניין, ומה עם בנים? ובנים לא, אדם שקבר את בניו זה לא איסורים של אהבה, אי חידמי, אילמה דאבו להו ומתו. מדובר פה בן אדם שהיה לו בנים ומתו. ואמר רבי יוחנן, רבי יוחנן, אתה בעצמך, היה לך עצם שהיית לוקח לכל מקום של ניחום אבלים, והיית אומר לאבלים, דין גרמה דעשירה הביר, ביר זה כוונה בן, זה עצם של הבן העשירי. סיפור כואב, נוקב עד שאול. רבי יוחנן, כמו שאמרנו, היו לו 10 בנים, וכשהבן העשירי שלו נפטר, ברבנו יונה זה ברב ניסים גאון מובא ש זה איך הוא נהרג במיטה משונה מאוד תוך סיר רותח וכל ומרוב שזה היה רותח הסיר אז הבשר נימוח ומה שנשאר זה רק העצמות רבי יוחנן לקח רש"י מביא עצם פחות משיעור כשעורה שלא מטמאה והוא היה עטף את זה ולקח את זה איתו לכל ניחום אבלים בשביל לנחם את האבלים להראות להם הנה גם הוא גם כן שיקל את בניו, הנה הוא התגבר, הוא הצליח להמשיך בחיים. אז אם כן אנחנו רואים מפה שרבי יוחנן בעצמו שיקל את בניו, אז אולי הוא מרוב ונתנותו יכל להגיד שזה לא איסורים של אהבה, אבל אנחנו יודעים שזה ודאי צדיק כזה גדול כמו רבי יוחנן, האיסורים שלו ודאי היה איסורים של אהבה כמו שרש"י כותב. אז אם כן, ודאי שזה נקרא איסורים של אהבה. אלא אומרת הגמרא, צריך לומר, הד לא הבו לי כלל. מה שרבי יוחנן אומר שבנים זה לא איסורים של אהבה, הכוונה מי שלא נולדו לו ילדים אף פעם. והד אהבו לי ומתו. אדם שהיה לו בנים והמתו, זה כן איסורים של אהבה. כי האבלות מחפרת על עוונותיו. תוספות כבר שואל שמצאנו צדיקים גדולים שלא היה להם ילדים, הוא מביא על זה תירוץ. יש פה דבר מאוד מאוד בלתי נתפס בסיפור של רבי יוחנן. גמרא מספרת שרבי יוחנן היה לומד חברותה עם רבי שמעון בן לקיש. והיה פעם אחת שהם דיברו ביניהם בלימוד. במסכת בבא מציע דף נ"ט מובא. הם דיברו ביניהם בלימוד ורבי יוחנן אמר איזשהו משפט לרבי שמעון בן לקיש על זה שהוא היה בעל תשובה והכל. ורבי שמעון בן לקיש, היה לו מזה חלישות הדעת, והוא ככה ענה תשובה לא מספיק כנראה לפי כבודו של רבי יוחנן, רבי יוחנן הקפיד עליו, והוא נפטר רבי שמעון בן לקיש, והם היו חברותה. רבי יוחנן, אחרי שנפטר רבי שמעון בן לקיש, צעק, איכן את בר לקישה, איפה אתה רבי שמעון בן לקיש? כי הוא היה לו מאוד קשה, בלי החברותה שעל ידו הוא הצליח כל כך בדברי תורה. הביאו לו אמור האחר, רבי אלעזר בן פדת. הוא לא הצליח ללמוד איתו כמו שהוא היה רגיל ללמוד עם רבי שמעון בן לקיש. ואז, פשוט מאוד, הוא יצא מדעתו, עד כדי כך, מרוב צער. ואנחנו עומדים וטמאים. אותו גיבור, רבי יוחנן, שאת הבן העשירי שנפטר, לא רק זה שהוא לא נהיה שקוע ואפוף באבל, אלא הוא לקח אותו בשביל לחזק איתו אבלים אחרים. זה לא שבר את ליבו. אבל כשהוא לא יכול ללמוד תורה, כמו שהוא היה רגיל ללמוד עם החברות שבדיוק היה בשבילו, זה כבר הוא יצא מדעתו. כמה שהתורה הייתה חלק ממנו, יותר מאשר כל דבר אחר. טוב. מספר את הגמרא, רבי חייא בר אבא חלש, נהיה חולה. על לגבי רבי יוחנן, הגיע לבקר אותו רבי יוחנן, אמר לי, תגיד, חביבין עליך איסורים? אתה נהנה שזה מרבה את שכרך בעולם הבא? אמר לי, לא הן ולא שכרם, לא רוצה את האיסורים, וגם לא את השכר שזה מרבה לי בעולם הבא. המהרש"א מסביר שמכיוון שזה ביטל אותו מדברי תורה, אמר מה, שכר שכר, אבל הוא רוצה ללמוד תורה. טוב. אמר לי, אז רבי חנינה אמר לו, הב לי ידך, תן לי יד. יהב לידי, נתנו את היד, ועוקמי. זאת אומרת, רבי יוחנן היה לו כוח להוציא את רבי חייא מן האיסורים. יום אחד רבי יוחנן בעצמו נהיה חולה. חלש. על לגבי רבי חנינה, אז רבי חנינא שאל את רבי יוחנן, אמר לי, חביבין עליך איסורין או לא? אמר לי, לא אין ולא שכרן, אני תורה צריך. שכר זה עוד עניין, אני צריך את התורה. אמר לי, אב לי ידך, תן יד, יאב לי ידי ועוקמי, ריפא אותו. שואלת הגמרא, מהי? למה רבי יוחנן צריך עזרה של רבי חנינא? הרי את רבחי הברה באו זה שהקים, לוקים רבי יוחנן לנפשי שיעמיד את עצמו מכל יום וירפא את עצמו. מתרץ את הגמרא, אמרי, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. כמו שאדם שהוא במאסר והוא כבול באזיקים, הוא לא יכול לפתור לעצמו את האזיקים. אפילו אם הוא יכול להתיר אחרים. ככה גם רבי יוחנן כביכול, למרות שהוא יכול להוציא אחרים מהחולי, אבל את עצמו הוא לא יכול. מספרים שהיה פעם איזה תלמיד של רב, שנהיה חולה לו עלינו. והרב בא לבקר אותו. אז התלמיד אומר לרב, כבוד הרב, לא אין ולא שכרן, לא רוצה לא את האיסורים ולא את השכר. אז הרב אמר לו, אני אספר לך, היה איזשהו עיר של פושעים, שגם המשטרה וגם השופטים היו עבריינים בדיוק כמו בני העיר. והבית סוהר היה ריק. באו ביקורת ממשרד הביטחון, ביטחון פנים, באים לבדוק מה קורה בבית הסוהר. אז כל המשטרה והשופטים וכל הממשל נכנסו לחשש גדול. מה יהיה? מה יגלו שאנחנו פה מעלימים עין מפושעים? אז הלכו מהר לשוק, קראו לאנשים, בואו בואו תכנסו לבית סוהר ליום יומיים, ניתן לכם על זה 5,000 דולר לכל אחד. איזה אחד אמר לו, אני לא מסכים. טוב, אתה לא מסכים, לקחו מישהו אחר. אחרי שבאו שם השופטים ובאו זה, באו מלמעלה, ראו שבאמת בית הסוהר מלא, אבל הם כנראה גילו שמשהו פה לא בסדר, הלכו, העמידו את העיר על טילה, באו, הביאו שם גם שוטרים אחרים, שוטרים יותר ישרים, ואחרי שבוע, שבועיים, באו לקחת את אותו בן אדם שהציעו לו לפני שבועיים לבוא לבית סוהר תמורת 5,000 דולר, תפסו אותו באיזשהו מעשה שוט, באו להכניס אותו לבית הסוהר. אומר להם, אתם לא מתביישים אותי, אתם מכניסים לבית הסוהר, ב-5,000 דולר שהתחננו אליי, לא הסכמתי. אז בחינם אתם רוצים להכניס אותי? אמר אותו רב לתלמיד הזה, אומר, רבי יוחנן, רבחי אבא רבא, כשהם הכניסו אותם לבית הסוהר, הם עשו טובה שהסכימו להיכנס. אז באמת, יכלו להגיד, לא אין ולא שכרן. אבל כשבן אדם יש לו איסורים בגלל חליל החטא, פה כבר לא שואלים אותו, חביבין, לא חביבין, זה כבר צריך לרצות את העונש. נזכה באמת שהקדוש ברוך הוא יחוס עלינו. טוב, מספר את הגמרא רבי אלעזר חלש, יום אחד הוא נהיה חולה, על לגבי רבי יוחנן, נכנס לבקר אותו. חזה דאבה כגני בבית אפל. רבי יוחנן ראה שזה חשוך בחדר איפה שרבי אלעזר שוכב. גלי לדרי, רבי יוחנן הרים את השרוול והוא גילה את זרועו ונפל נאורה. נהיה אור בחדר מאור קדושתו של רבי יוחנן. חזי דאביק הבכי רבי אלעזר. פתאום רבי אלעזר התחיל לבכות. אמר לי, רבי יוחנן שואל אותו, מה קרה? עמי כבכית, למה אתה כל כך בוכה? אני יודע למה. מה רבי יוחנן יכול לחשוב? רבי יוחנן שהוא היה כולו תורה, הוא אומר לו, אני מבין למה אתה בוכה. אם משום תורה זה לא הפשט, בטח לא למדת מספיק תורה, לכן אתה בוכה. אתה יכול להיות רגוע, בטח למדת את הגמרא במסכת מנחות דף קופיוד, שנינו, אחד המרבה, אחד הממית, אחד מביא קורבן גדול של בהמה, אחד מביא מנחה, של הקדוש ברוך הוא זה רצוי אותו דבר, כתוב ישר ריח ניחוח להשם על בהמה, אותו ישר ריח ניחוח כתוב גם כן לגבי מנחה, אני שמביא מנחה, אחד המרבה ואחד הממית, מלבד שיכוון ליבו לשמיים, אתה התכוונת לשם שמיים, למדת תורה כמה שיכולת, גם אם מייתת, אז זה בסדר. ואתה לא צריך להצטער. ואם משום מזוני, אם אתה בוכה שאתה לא עשיר ואין לך מזונות, אנחנו יודעים מה שכתוב במסכת נידה, שכיוון שאדם נהיה זקן, מתמעטים מזונותיו, גם על זה אתה יכול להתנחם. לא כל אדם זוכה לשתי שולחנות. לא כל אחד זוכה גם לשולחן של תורה וגם לשולחן של מזונות. תוספות מביא שוודאי יש כאלה שזוכים לשתי שולחנות, כמו שהגמרא באוריות דף י' כותבת. אבל תתנחם בזה. ואם משום בני, ואם על זה שמתו בניו של רבי אלעזר, גם בזה תתנחם. דין גרמא דאסירא אביר, הוא גם כן השתמש עם אותה עצם, אמרה לו זה העצם של בנו העשירי, תתנחם, אפשר להתחזק. מיתת בנים זה איסורים של אהבה, כמו שאמר רבי יוחנן. אמר לי רבי אלעזר, אתה לא מבין על מה אני בוכה, מה קרה פתאום שהתחלתי לבכות, אתה לא שמת לב? כשאתה גילית את זרועך, איזה אור נהיה פה בחדר. אז אני, עכשיו אני בוכה לאישופרה דבעלי באפרה כבחינה, אני בוכה על זה שאותו הור, אותו יופי שלך, עוד יום אחד יהיה בלוי באפר. פלא. בסדר. על תורה לא אכפת לו, השירות לא אכפת לו, בנים לא אכפת לו, על זה שיום אחד רבי יוחנן ייפטר אכפת לו. אתם פליאה יותר גדולה, אמר לי, אז רבי יוחנן אומר לו, אתה צודק. על דו ודאי כבחית, אתה צודק מה שאתה בוכה, זה באמת צריך לפקוט על דבר כזה. ובחו תרוויו, שניהם בחו. שואל אמר שם, מה קורה פה? לא בוכה על תורה, לא בוכה על הבנים שנפטרו, לא בוכה שאינו פרנסה, רק על היופי שרבי יוחנן זה מה שמטריד אותו. הוא אומר שהגמר המסכת בבא מציע דף פדלת כותבת, רבי יוחנן אומר על עצמו, הנה איש תאירי משפירה די ירושלים. אני נשארתי מאותם אנשים נעים שהיו בירושלים. זאת אומרת שאותו הור שקרן מרבי יוחנן הגיע מהאור של בית המקדש, שעוד זכה להיות בזמן בית המקדש. ורבי אלעזר כשהוא ראה את האור של רבי יוחנן הוא מיד נזכר בבית המקדש, נזכר מאיפה מגיע האור הזה. והוא אומר, עכשיו שאתה עדיין חי, עוד יש לנו פה זכר מבית המקדש. אבל כשרבי יוחנן כבר לא יהיה בעולם, כבר לא יהיה שום זכר לאור הגדול הזה של בית המקדש, עוד יגיע דור של אנשים ישאלו, שמה צריך לך בית מקדש? החשבון בנק בסדר, הבריאות מצוינת, הכל טוב, מה צריך בית מקדש? היום שאנחנו רואים אותך, אנחנו מבינים בשביל מה צריך, אבל הדורות האלה, איך הם יבינו מה חסר להם? ובאמת על זה הם שניהם בחו, על חומם בית המקדש. שנזכה שיבנה במהרה בימינו. הדה אחי ואחי, תוך כדי זה, אמר לי, רבי יוחנן שואל את רבי אלעזר, חביבין עליך איסורים, אתה מרוצה מזה שיש לך איסורים, לרבות את שכרך? אמר לי, אני מדבר, אני שכר, בשביל זה אני עובד את השם, לא אין ולא שכרן, תן לי לשבת וללמוד. אמר לי, אב לי ידך, תן לי את היד, יאב לי ידי ואוקמי, נתן לו את היד, העמיד אותו רבי יוחנן וריפא אותו מהחולי. מספר את הגמרא רב, הונה תקיפו לי 400 דני דחמרה, התקיפו הכוונה, החמיצו, היין שלו הפך להיות חומץ, 400 חביות של יין הפכו להיות חומץ. כן, נתרגם את המילים, תקיפו לי, הכוונה החמיצו לו, 400 דני חביות דחמרה של יין. לגבי רב יהודה, אחוה דרב סלה חסידה, נכנס אצלו רב יהודה, שהיה אח של רב סלה החסיד. והם נכנסו אליו כל רבנן, גם כן רבנן, הרבה רבנים. ואמרי לי, יש כאלה שאומרים שאלה שנכנסו אליו, זה היה רב עדה בר אבא ורבנן. ואמרו לי, כבוד הרב, אם הגיעו איסורים, הם ידעו שכנראה שיש איזה משהו לא בסדר שהוא עשה, והם רצו באמת לעורר אותו, שיתקן את זה כדי שהאיסורים האלה יתבטלו ממנו. אמרו לו, לעיין מר במילייט, שיפשפש הרב במעשיו, על איזה חטא הוא חטא שבשביל זה הוא נענש. אמר לו, מחשידנה בעינייך הוא, אני חשוד בעיניכם שעשיתי משהו לא בסדר, רב הונה. אמרו, לי, אתה לא חשוד בעינינו, אבל הקדוש ברוך הוא בטח לא חשוד בעינינו. מחדשית קודש בריחו דאבי דינה בלא דינה. העולם הוא לא הפקר, שום דבר לא קורה סתם. הקדוש ברוך הוא חשוד שעושה דין ועונש בלי דין של משפט. אמר לי, אני רואה שאתם הגעתם, שאתם יודעים משהו שאני צריך לתקן. עד רבה, הוכח לחכם ויאהבך כתוב. איקה מאן דשמיע עליי מילתא, לימה. אם יש פה מישהו ששמע משהו שאני עושה, שאני צריך לתקן, שיגיד. אמרו לי, אחי שמיע לן, כן, שמענו משהו שאתה צריך לתקן. דלא יאיב מר שבישה להריסי. הרב לא נותן את החלק בזמורות. יש לרב הונה, היה לו כמובן יינות. מאיפה היה לו יינות? היה לו קרם. ובקרם הזה הוא לא היה עובד. רב הונה לא היה עובד, הוא היה לומד תורה. מי היה עובד בשדה? היה איזשהו אחד עובד, שהיה ביניהם הסכם של הריסות. מה זה הריסות? אתה תעבוד בשדה, תעשה את כל מה שצריך, אחרי זה כשיצמחו הקרמים, אנחנו נתחלק בינינו חצי חצי, שליש... מול שתי שליש, רבע מול שלושת רבעי, איך שסיכמו ביניהם, זה הריס. עכשיו, חוץ מזה, גם היו נותנים זמורות, שבישה, זה כוונה זמורות, את הזמורות של הגפן. שמענו שאתה נותן להריס שלך רק מהנביא, מהיין, אבל מהזמורות של הגפן אתה לא מתחלק איתו. תתקן את זה. זה בא מידה כנגד מידה. לא נתת לו את הזמורות, אז היין יחמיץ. היין שמגיע מהזמורות, מהנביא וכו', יחמיץ. אמר לו, עוד מזכורת אני צריך לתת לו. מי כשביק לי מידי מיני, הוא לא משאיר לי מהקרם שום דבר. הכגניב לכולי, הוא גונב לי הרבה יותר מה שמגיע לו. אז בטח תזמורות לפחות אני אקח לעצמי. המולי, אתה צודק, אנחנו חושדים בו יותר מה שאנחנו חושדים בך. אבל היינו דם רעין שזה מה שפתגם שגור בפי הבריות, בתר גנב הגנוב, אדם שגונב מהגנב, אז אמנם שזה בצדק והכל, אבל וטעם הטעים. אגב, הגונב מן הגנב זה לא מה שכולם חושבים, יש כזה מין פתגם של שוטים שאומרים, הגונב מן הגנב פטור, מחסירים את ההמשך, פטור מתשלומי כפל, לא צריך שלם כפול, אבל את הקרן צריך שלם, אם נאמר אחד ראובן גנב משימון, ולוי הלך גנב מראובן, ודאי שהוא חייב. פה מדובר שראובן גנב משימון, אז שימון גנב בחזרה מראובן. כן, רב הונה בא לקח מהאריץ, שהאריץ גנב את רב הונה. טוב, אבל גם ככה אתה טועם טעם גניבה, אפילו שאתה באמת לוקח את זה בצדק. אמר להו, קביל נעלי דייב נעליהם. קבל על עצמי מכאן ואילך לתת לו את חלקו בזמורות. באמת, הוא זכה שהקדוש ברוך הוא לקח ממנו את האיסורים האלה, וכל ה-400 חוויות שהפכו להיות חומץ, הוא לא הפסיד אותם. איך הוא לא הפסיד? אז זה שני לשונות. שתי לשונות. איקא דאמרי, יש אומרים, אדר חלה ואבא חמרה. הנס אדיר! כל החומץ שהפך להיות מיין לחומץ, חזר להיות מחומץ יין. ואיקא דאמרי, לא. לא עד כדי כך. אלא יקר חלה והזדבן בדמי חמרה. החומץ נהיה כל כך יקר, שהצליחו למכור את זה באותו מחיר שמוכרים יין. טניה, גמרא מביאה ברייתא. אבא בנימין אומר, על שני דברים הייתי מצטער, הכוונה הייתי מאוד משתדל כל ימיי לקיים אותם. דבר ראשון, על תפילתי שתהה לפני מיטתי. תכף הגמרא תסביר מה הכוונה. דבר שני, ועל מיטתי שתהה נתונה הראש, מקום הראש, מקום הרגליים, בין צפון לדרום ולא בין מזרח למערב. מה זה? אז דבר ראשון, מה פירוש על תפילתי שתהיה לפני מיטתי? מה לפני מיטתי? אילמה לפני מיטתי ממש, הכוונה שהוא הקפיד להתפלל לפני המיטה שלו, מה? לא רק זה שזה לא איזה מעלה מיוחדת, אלא אפילו זה בעיה הלכתית לעשות דבר כזה. ואמר רב יהודה אמר רב, ואיתמה רב יהושע בן לוי, מניין למתפלל שיעמוד מול הקיר, לא מול איזשהו חפץ, שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הקיר, שלא ישיח דעתו לדברים אחרים. שנאמר, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל. אז סימן שכך צריך להתפלל, בלי משהו שחוצץ בינו לבין הקיר. תוספות פה מביא שזה הכוונה לחפצים ניידים, לא לאיזשהו ארון או תיבה, שזה המקום קבוע שלו במקום הזה, אין בעיה, זה לא נקרא חציצה. אבל בכל אופן, מה פירוש על מיטתי, על תפילתי שתהיה לפני מיטתי? עונה הגמרא, לא תימה שאבא בנימין היה נזהר שתהיה תפילתו לפני מיטתי, אלא אימה סמוך למיטתי, דיין אולי הייתי עוסק במלאכה או בלימוד, ככה רש"י מסביר תוספות, בהמשך מביא שלימוד זה כן בסדר לפני התפילה. בכל אופן, השתדלתי להתפלל כמה שיותר מהר מיד אחרי שהתעוררתי ממיטתי. דבר שני שאמר אבא בנימין, ועל מיטתי שתהי נתונה בין צפון לדרום, למה? דאמר רבי חמה ברבי חנינה, אמר רבי יצחק, כל הנותן מיטתו בין צפון לדרום, זאת אומרת שראשו ומרגלותיו של המיטה נמצאים צפון לדרום או דרום וצפון, זה לא משנה. יש בזה מעלה גדולה מאוד, כי השכינה נמצאת בצד מערב. ומיטתו פה הכוונה של בשעת תשמיש. אז זה לא ראוי מזרח ומערב, כי זה לא כבוד לקדוש ברוך הוא. אלא צפון דרום זה יותר ראוי. ככה צריך הכל פנים לעשות. אז אדם שבאמת ככה מקיים ויש לו כבוד לקדוש ברוך הוא, אביין לי בנים זכרים, שנאמר, וצפונך, אם אתה מסדר את המיטה שהיא תהיה הראש או המרגלותיו לצד צפון, תמלא ביתנם, יסבעו בנים, אתה תזכה לבנים זכרים. רב נחמן בר יצחק אמר, ברכה נוספת שהוא זוכה אם הוא שם את מיטתו וצפון לדרום. אין אף אין אשתו מפלת נפלים. כתיב אחה וצפונך תמלא ביתנם. וכתיב התם לגבי רבקה אמנו, וימלאו ימיה ללדת והנה תומים בביתנה. אז תמלא ביתנם, הכוונה, מה זה ביתנם? כמו שאנחנו רואים לגבי והנה תומים בביתנה, הכוונה הריון. תמלא ביתנם שההיריון יהיה 9 חודשים שלמים. עוד מאמר של אבא בנימין. תניא אבא בנימין אומר, שניים שנכנסו להתפלל, עכשיו בזמנם בית הכנסת היה בשדה, מחוץ לעיר, אנשים לא היו מסתובבים שם. ללכת לשם מחוץ לעיר באמצע הלילה, זה לא דבר הכי נעים. אז לכן אנשים היו משתדלים ללכת כמה ביחד, לא ללכת לבד. ואנחנו תמיד בית הכנסת, מעריך בתפילתו, כל מיני סיבות למה שהוא מעריך בתפילתו. אם הוא נשאר לבד, הוא לא יכול להתרכז, כי יראה איך הוא ילך ושלא יקרה משהו בדרך והכל. גם פעם, בזמנם, המציאות של הסכנה הייתה הרבה יותר מוחשית, לא היה תאורה, לא היו כבישים מסודרים, זה היה ממש סכנה, היו חיות רעות, היו ליסטים, זה היה סכנה באמת. אז הוא לא מסוגל להתרכז כשהוא לבד בבית הכנסת. עכשיו, אם היה למשל שני אנשים נמצאים בבית הכנסת, אחד מעריך בתפילתו והשני כבר סיים. עכשיו, הבן אדם שסיים, אומר רבי בנימין, אל תלך, תחכה שבן אדם שנמצא יסיים את תפילתו. אבל אם קדם אחד מהם להתפלל ולא המתין את חברו, אלא הוא מיד יצא ויצא, הוא השאיר את החבר שלו לבד, תורפין לו המלאכים תפילתו בפניו, והתפילה שלו לא מתקבלת של אותו אחד שעכשיו יצא. שנאמר, נפש זה הכוונת תפילה, כמו שהפסוק אומר, וישפוך את נפשי. אז אומרים לו, יש פה בן אדם אחד, זה אותו בן אדם שיצא, תורף נפשו באפו. המלאכים תורפים את נפשו, הכוונה את תפילתו באפו, לא מקבלים את התפילה שלו. למה? למענך תעזב הארץ, אומר רשי, וכי אתה מעלה בדעתך, מזה שאתה יוצא, שהקדוש ברוך הוא יעזוב גם את הבן אדם שנשאר, ולא יישאר בית הכנסת לשמוע את תפילתו? בוודאי שהוא יישאר. ואתה שאתה היית סבור שזה מה שיקרה, תורף נפשו באפו. זאת אומרת, משהו שבסוף יצא עם התפילה של ההוא, מידה כנגד מידה. בגלל זה שיצאה, התפילה של זה שנשאר עכשיו מבולבלת, אז גם התפילה של אותו אחד שיצא לא מתקבלת. ולא עוד אלא שגורם על ידי זה לשכינה שתסתלק מישראל. מה הראיה לזה שנאמר בהמשך של הפסוק? ויעתק צור ממקומו. מי זה צור? ואין צור אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר, צור ילדך תשי, כוונה לקדוש ברוך הוא. ואם המתין לו לחברו עד שהוא סיים את התפילה, זה אמנם דורש סבלנות, זה דורש גם אמונה בקדוש ברוך הוא שהוא יסדר לך את העניינים בהמשך, אבל מה שכרו? אומר הפסוק בהמשך, אמר רבי יוסי ברבי חנינה, הוא זוכה לברכות הללו שכתובים בפסוק הבא, לו הקשבת, הקשבה זה לשון המתנה, אומר רשי, לו המתנת למצוותיי, הכוונה בגלל המצוות שאני ציוויתי אותך, תגמול חסד עם הבן אדם הזה. מה הברכה שאתה תקבל? ויהי חנער של עומך, וצדקתך כגלי הים, ויהי כחול זרעך, וצאצאי מאיך, ההמשך של הפסוק, כמאותיו, לא יקרת ולא ישמד שמו מלפני. ואומר, עד כאן דף ה'.